דף מ"ד עמוד א', שלוש שורות מלמטה, אומרת הגמרא: ויהי בהיות יהושע ביריחו. ויהי בהיות יהושע ביריחו. וישא עיניו, ובפסוק מבואר: וירא והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו: הלנו אתה אם לצרינו? והתשובה הייתה ויאמר לו: כי אני שר צבא השם, אתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה וישתחו, ויאמר לו: מה אדוני מדבר אל עבדו? אומרת על זה הגמרא: איך יביא דאחי, איך יהושע נופל על פניו? ואמר רבי יוחנן: אפור לו לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, חיישינן שבע שדו. והדין הוא, אז הוא שד, אז מה קרה? אומר רשי: ואין מוציאים שם שמיים על המזיק, ושלום שם שמיים הוא, שנאמר: ויקרא לו השם שלום. וכל שכן שאין משתחווה, זה דומה כמשתחווה לצעירים. אז איך הוא הולך? א', מוציא שם שמיים לבטלה, ב', משתחווה כלפי אדם שמי יודע, אולי זה בכלל מן השדים. אומר תוספות: במקום חיישין על שם השד הוא דווקא בשדות ובערים, מקום שאין בני אדם מצויים, דשכיח שם שדים, אפילו ביום. אבל בעיר אפילו בלילה לא חיישין על. דילב הכי, איך אדם נותן שלום לחברו בלילה, ואיך אישה מתגרשת בלילה? והד אלו משני יחד אחזו לי בבבואה, כדי משני ביבמות, משום דהן בבואה ניכרת בלילה. מה? מה תגיד? מה? תדבר. לא, יש בזה הרחבה רבה. אבל אנחנו מוכרחים, לא, אני מוכרח פשוט בגלל האספק שלי. הנושא שלנו, למה יש בה הגמרא ואומרת איך יהושע עושה דבר כזה? איך יהושע עושה דבר כזה? אז יש את הגמרא מגבילה במסכת מגילה, שם התוספות כבר דן במקום. מאיפה אנחנו יודעים על מה הוא בא? עונה הגמרא: שנייתם דקאמר לה, אני שר צבא השם, אתה באתי. אז מכיוון שהוא מוציא שם שמיים, ואנחנו יודעים שגם השדים, וזה שואלת הגמרא, ודילמה משקרי, אולי הוא משקר, גמירת דלא מפקי שם שמיים לבטלה. גם השדים לשקר הם יכולים, אבל להוציא שם שמיים לבטלה הם לא יכולים. ולכן בהכרח שאם הוא הוציא שם שמיים, הווה אומר שמדובר היה כפי פשט הדברים, שזה היה באמת שר צבא השם. אמר לי: אמש, אתמול, ביטלתם תמיד של בין הארבעים. למעשה לא הקריבו קורבן תמיד של בין הארבעים. הסיבה לדבר, כי הרי יצאו למלחמה, וכשהיו יוצאים למלחמה שם יצאו עם ארון ברית השם, וארון ברית השם היה בשדה, ואז אי אפשר להקריב את הקורבן. אבל למעשה הם לא הקריבו את הקורבן. עכשיו ביטלתם תלמוד תורה. עכשיו על מה הוא מדבר? על הלילה. כי בשלמה ביום אתם לא יכולים לעסוק בתורה, כי אתם באמצע מלחמה. אבל עכשיו בלילה הרי אתם לא עוסקים במלחמה. אז אם ככה הייתם צריכים לעסוק בתורה, אז מה הטענה שלו? יהושע לא יודע שצריך לעסוק בתורה. אומר רשי: הטענה שלו הייתה למה הם נשארו בצור ובמצוק, דהיינו הם בלילה לא חזרו חזרה לעיר, אלא הם הקיפו את המקום. למה עשיתם את זה? הרי על ידי זה אתם גורמים לביטול תורה. לילה זה לא זמן של מלחמה. על איזה מהם באת? שואל אותו יהושע. אז יש לך פה שני טענות, על מה באת? על הביטול תורה, או על זה שלא הקרבו את התמיד? אמר לי: אתה באתי, באתי על זה של עכשיו, דהיינו על מה שעכשיו אתם באתי עכשיו, כפי שרשי אומר, להיפרע מיד. ומה יפה? מה שקורה בפועל, מיד וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק. זה לא מדבר על המקרה הזה, המקרה הזה כבר היה. ואמר רבי יוחנן: מלמד שלן בעומקה של הלכה, כשהיה מלחמה נוספת ויצאו למלחמה, הקפיד יהושע שלא להישאר במצור בלילה, אלא באותו מלחמה, וזה מה שרשי אומר, אתה באתי על של עכשיו באתי, מיד נזהר יהושע ולא הוסיף עוד לבוא במצור בלילה. לכך נאמר, ביי. ביי, וילין יהושע בלילה הוא בתוך העמק שלן בעומקה של תורה. וזה אומרת הגמרא, מיד וילין יהושע בלילה הוא בתוך העמק, ואמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה, דהיינו, לא יצאו לצור ומצוק, אלא עסקו באמת בלימוד התורה. אמר שמואל בר אוניה משמי דרב, שמה הוא יעשה? על מה הוא צריך עכשיו לבוא ולדאוג? מה קודם למה? על מה הצביע? גם הלימוד תורה כבר היה עבוד, הכל מדובר היה לאבא. השאלה הייתה מה היה צריך לעשות, אבל זה שם בגמרא במגילה, מה היה צריך להקדים למה? תמיד של בין הארבעים זה לכאורה תביעה על היום. זה תביעה על היום, ביום הם עסקו במלחמה. בפעם הבאה, לא. זה השאלה מה קודם למה. והגמרא מסיקה, אומרת הגמרא, אמר שמואל בר אוניה משמי דרב, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת התמידים, זה המשך הגמרא. אומרת מיד הגמרא, מה המסר שלנו? גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידים, שנאמר, אתה באתי. התביעה זה באמת על הלימוד התורה, ולא על החלק של התמיד של בין הארבעים. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב דימי, היקרא במערבה במאי מוקמיתלי. את הפסוק הבא בארץ ישראל, איך למדו? למדו בפסוק ככה, אל תצא לריב מהר, פן מה תעשה באחריתה, בהחלים אותך רעך, ריבך ריב את רעך, וסוד אחר אל תגל. מבאר את הגמרא על מה הפסוק מדבר. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך אמור להם לישראל, אביך האמורי ואמך חיתית. אומר רש"י, אביך האמורי, הכוונה היא לתרח אבי אברהם, שכולם היו מכנען, ואמך חיתית. יש במרגליות הים, מאיפה היה המקור של שרה, האם הייתה מבני חטא. אמרה רוח פסקנית לפני הקדוש ברוך הוא, רש"י מסביר שרוח פסקנית הכוונה היא למלאך גבריאל, ריבונו של עולם, אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך, אתה אומר להם, הוא מחלים אותם? האם גם אם אברהם ושרה יבואו, אז אתה תזכיר להם את המקור שלהם, מאיכן הם באו? דהיינו, אביך האמורי, אמך החיתית, ריבך ריב את רעך, וסוד אחר אל תגל. אומר רש"י, כביכול כלפי מעלה, אם יש לך להוכיח את ישראל, הוכיחם בעצמם, וסוד של אברהם ושרה אל תגל לבבותם, פן מה תעשה בבואם אברהם ושרה לפניך, ואומרים, מה חטאנו לך שאתה מחלימנו? אנחנו אין לנו השגות רבות, אני לא מנסה אפילו להסביר הרבה. יש אמנם במרגליות הים גם נידון מי זה אותה רוח פסקנית, אבל זה כתוב פה, היד רמה מזכיר דברים משלו. אבל אנחנו נשתמש בלשון שבגמרא לפנינו, כפי שרשי אומר, מדובר על המלאך גבריאל. והשאלה מתבקשת מאליה, שואלת הגמרא, ומעית לי רשות היקו להי? האם למלאך גבריאל יש כזו רשות לבוא ולהטריס כלפי מעלה? לבוא בטענות כלפי שמיים? לבוא ולומר כזה ביטוי? האם כביכול, לשון על השכינה, האם כביכול השכינה הייתה מעזת לבוא ולומר את הדברים האלה כלפי אברהם ושרה? תשובת הגמרא, אומרת הגמרא, אין, כן. דאמר רבי יוסי בר חנינא, שלוש שמות יש לו. לאותה רוח פסקנית יש שלוש שמות, פסקון, איתמון, סגרון. פסקון, שפוסק דברים כלפי מעלה, יש לו את הזכות לבוא ולהטריף כלפי מעלה, לא בלשון של ביזיון, אבל יש לו את הכוח ואת היכולת לבוא ולדבר כלפי מעלה. לכן יש כאלה שרוצים לומר שזה המטטרון המדובר, ששמו כשמו, ולא ניתן כוח לבוא כביכול, אין לנו השגות בזה, אבל כביכול להעביר ביקורת כלפי מעלה. יתמון שאותם עוונותיהם של ישראל, זאת אומרת, הוא לא נותן למשחית, הוא לא נותן למקטרג להעביר את הדברים כלפי מעלה, הוא יכול לעצור בעדו, למנוע ממנו את הגישה כביכול כלפי שכינה. סגרון, כיוון שסוגר, אבל אם אותו גבריאל, אם אותו רוח פסקנית, לא מצליח לעשב את הדברים כלפי מעלה, שוב אין פותח, אין לנו מישהו שיכול לסנגר על ישראל כמותו, ואין מישהו שיכול לענות טענות כמותו. אגב, מביאה הגמרא את הפסוק באיוב, הירוך שהוא אכל לו בצר. אמר רבי לזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. רש"י מזכיר, כך היו אומרים חבריו לאיוב. כלום, הקדמת שהוא אכל לו בצר עד לא באה הצרה? אם היית עושה כן, היו הכל מאמצים את כוחך. אם היית עושה כן, זאת אומרת, אם היית מקדים תפילה לצרה, אז לא הייתה מגיעה לך הצרה. ולכן אמר רבי לזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. לא שאי אפשר לבוא ולהתפלל בשעת צרה. אנחנו מכירים את המשל המפורסם עם הבנק. אתה יכול לבוא ב-12:29, אתה יכול להיכנס, אין שום בעיה, כניסה חופשית. אתה יכול לבוא עם הסופר, עם הרמה של פדיון יום, אף אחד, כולם מחייכים. היי, עכשיו יש שם עבודה של שעה, זה התפקיד. תבוא ב-12:30, כשהבנק נסגר, באותה דקה עם צ'ק אחד, אתה צריך כבר להפעיל קשרים, צריך לפנות למנהל וכו'. זה אומרת הגמרא. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. זה לא שבשעת צרה אי אפשר להתפלל, אבל הצרה כבר נמצאת. הקדמת תפילה, מנעת מהצרה לבוא. שאלמלא הקדים אברהם תפילה לצרה, אם אברהם אבינו לא היה מתפלל על עם ישראל, איפה? בין בית אל ובין העי לא נשתייר כביכול מראשי ישראל, מראשי ישראל שריד ופליט. אתה אומר טוב. שלמלא לא יקדים, אומר המערשה, למדו לומר מדכתיב לאל מיני בסמוך בבוא אברהם לאלוני ממרא, שבנה שם מזבח על בשורת הזרע וארץ ישראל. וכאן סתם הכתוב, וית האוהל הבית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח, ולא נזכר על מה. בשלמה קודם כתוב על מה הוא עשה, הוא בא להגיד תודה. התבשר על ארץ ישראל, התבשר על יצחק, היה צריך להגיד תודה, אבל למה פה הוא בונה? דהיינו שהתפלל שם על אבון אחן. ואם הוא לא היה מתפלל, אז מי יודע מה היה עם עם ישראל? וזה אומר את הגמרא, לא נשתייר, בלשון סגי נאור, מרשעי ישראל שריד ופליט. ריש לקיש אמר, כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה. אי אפשר לקטרג עליו מלמעלה. זאת אומרת, התפילה הזאת היא מונעת את הקטרוג עליו. רבי יוחנן אמר, לעולם יבקש אדם רחמים, שיהיו הכל מאמצים את כוחו. אומר רש"י, מה זה שיהיו הכל מאמצים את כוחו? שיפיו מלאכי השרת לבקש רחמים, עם כל התפילה המפורסמת של מכניסי רחמים, עם כל המחלוקת הגדולה שהייתה סביב זה, האם באמת אפשר לבקש באמצעי? שיפיו מלאכי השרת לבקש רחמים. לא כתוב פה שמלאכי השרת מתפללים במקומו, זה לא שהרבה מתפלל, שיפיו מלאכי השרת לבקש רחמים. ושלא יהיו לו מסתינים מלמעלה, אותם מקטרגים שלמעלה לא יוכלו לבוא ולקטרג כנגדו. ואחי משמע, יערוך שואחה אם בעל דיינו, אם באת לערוך שואחה כזאת תערכנו, לא בצער, שלא יהיו לך צרים, ושהכל יהיו במאמצי כוחך. וזה מה שהוא אומר, שכולם יהיו מסייעים אותו ועל יהיו לו צרים מלמעלה. אומרת הגמרא, מניין שחיפר לו וידויו? כתוב לנו במשנה, מאיפה אנחנו יודעים שהחן שבא והתוודה ואמר חטאתי, כזאת וכזאת עשיתי, כפי שכבר ביארנו בהרחבה, מי אומר באמת שזה עזר לו? תלו רבנן, מיני שחיפר לו וידויו שנאמר ויאמר לו יהושע, מה חרטנו יערך השם היום הזה? היום הזה אתה אחור. היום הזה אתה אחור. אבל ואי אתה אחור לעולם הבא. כרגע אתה מקבל עונש מיטה, אבל אתה נקי לחיי העולם הבא. וכתיב, כתוב לנו בנוסף, כתוב בדברי הימים, ובני זרח, זמרי, ואיתן, והימן, וחזקל ודרדה. כולם חמישה. והגמרא מתייחסת למה שנאמר בפסוק, כולם חמישה. מהי כולם חמישה? עונה הגמרא, כולן חמישה אל העולם הבא. זאת אומרת שגם זמרי, הלא הוא אחן שלנו, מזומן לחיי העולם הבא. למה? כי על ידי הוידוי, זה כבר דובר, הזכרנו בשבת, בחג. מי אומר שזה הוידוי? אולי זה המיטה עצמה. אבל כך גם נפסק להלכה, וכך מביא הרמב״ם בהלכות תשובה, שצריך נוסף למה שהוא מקבל מיטת בית דין לבוא ולהתוודות. והוידוי הזה שהוא מתוודה ביחד עם המיטה שלו, זה מביא אותו לחיי עולם הבא. שואלת הגמרא, אני לא מבין, כתיב זמרי וכתיב אחן. פעם הוא מכונה זמרי ופעם הוא מכנה אחן. אז מה השם שלו, זמרי או אחן? אומרת הגמרא, רב ושמואל. הגמרא אומרת שנחלקו בזה, זאת אומרת שניהם מסכימים, על זה אין ויכוח, שזה אותו אדם. אומר רש"י, דאמרי תוואי הוא אחן הוא זמרי. אז ליישב את שאלתך, יש רש"י לפני זה, דיבור המתחיל כתיב זמרי וכתיב אחן. אומר רש"י, הכה כחשיב לבני זרח, ולא כתיב אחן, לא מוזכר בין הבנים אחן. וביהושע כתיב, ויקח יהושע את אחן בן זרח, אלמא בריהו. אז אחד מהבנים המנויים זה הבן שלו, זה הוא. ואנחנו יודעים כבר שזה הבן המדובר, ולכן שואלת הגמרא, אז מה השם האמיתי שלו? חד אמר אחן שמו. ולמה נקרא שמו זמרי? שעשה מעשה זמרי, דהיינו מבירה שהיא נועז. למה? על סמך הגמרא לאל שהבאנו אתמול, שהגמרא אומרת שהוא בעל נערה מאורסה, לכן הוא נקרא זמרי. וחד אמר זמרי שמו. ולמה נקרא שמו אחן? שאיכן אבונותיהם של ישראל, גלגל עליהם פקודות אבונותיהם. אנחנו מסבירים, אנחנו לא יותר מזה, אבל לפי הפירוש הראשון, הגמרא באה ואומרת שהוא עשה מעשה זמרי. מה הוא עשה מעשה זמרי? והגמרא אומרת שהוא בא נערה מאורסה. נו, אבל הרי הוא לא נתפס בחטא הזה. זה לא היה עיקר, הרי מה שהוא נתפס למעשה הוא נתפס בחרם. נכון, לא, שהוא עשה מעשה זמרי. זה הכינוי שלו. זה הכינוי שלו, למה? אבל רש"י אומר, חלק ראשון בא נערה מאורסה, ועוד שנענשו על ידי, שנענשו ונקפו ישראל באבונו, כמו דהיינו, בגלל שבגללו בהי נפלו כ-36 מעם ישראל, ובמעשה זמרי נפלו 24,000 במגפה, אז הוא כזמרי, הוא גרם קלקול לישראל כמו שזמרי גרם קלקול. מעידך, אם אנחנו אומרים שהוא נקרא אחן, אז מה הוא עשה? אז רש"י אומר, מה זה גלגל עליהם פקודות אבונותיהם? זאת אומרת, נראה פה בדברי רש"י שאי אפשר לבוא ולומר שזה המעשה עצמו גרם לכל מה שקרה בתוצאה, אלא למעשה עם ישראל היה לו את התיק שלו, אבל התיק שלו לא היה מתגלגל אלמלא מעשה הזה, והמעשה הזה גרם עכשיו שיגלגל עליהם כבר את כל מה שיש איתם חשבון ממילא, וממילא התוצאה הייתה שמתו כ-36 על אותו משקל. אומרת הגמרא, אם אינו יודע להתוודות, אז מלמדים אותו. ממשיכה המשנה ואומרת, ומה קורה אם הוא יודע שאליבא דאמת הוא לא היה צריך לצאת להרגל, המדובר פה בעדים זוממים, אז הוא אומר שתהיה מיתתי כפרה על כל עוונותיי חוץ מעוון זה. לאחר מכן אומרת המשנה שיש בזה מחלוקת, לא כולם מסכימים עם זה. מסיים את המשנה, רב יהודה אומר, תהיה מיתתי כפרה על כל עוונותיי חוץ מעוון זה. אמרו לו, אם כן יהיו כל אדם, אומר כן, כדי לנקות את עצמו. אז כל בן אדם יבוא ויאמר את זה. ולכן, אנחנו לא רוצים שיעשו את זה, הורגים אותו זה ודאי.
אז מה, הוא יגיע למעלה
חייו? כן, מה זה חייו? חייו חפר בבידוי, כן, כדי שאנשים פחות שבמשפחה יחשבו שלמייפה היה צדיק, נו מה לעשות? באו עליו, עדים זוממים. רק את זה זה לא מעניין אותנו מה הוא יעשה, זה בעיה שלו. שואלת הגמרא, מה זה אכפת לנו? וינקו עצמם, מה מפריע לך שבן אדם ימות כמו גדול? תן לו למות בצורה כזאת, הוא רוצה לבוא ולומר ככה בכל רעב. אז אני מניח שהוא יעשה תשובה בינו לבין קונו, ורגע לפני המוות יגיד לקדוש ברוך הוא שהוא מבקש סליחה על כל מה שקרה. זה לא בעיה שלנו. הבעיה שלנו שבכל הוא בא וצועק, מה אכפת לך? עונה הגמרא, כדי שלא נוציא לב על בתי דינים ועל העדים, כי למעשה אנחנו נשאר עם התחושה שבעצם הבן אדם הזה לא היה צריך למות, והעדים האלה הם עדי שקר, וזה אנחנו לא רוצים, לא רוצים לפגוע. תנו רבנן, מעשה באדם אחד שיצא להרג, אמר, אם יש בי אבון זה לא תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי, ואם אין בי אבון זה תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי, ובית דין וכל ישראל מנוקים. למה? כי בית דין עשו את התפקיד שלהם, על פי שניים עדים יקום דבר, ובית דין קיבלו את העדים כפי שהדין אומר. רק מה לעשות שהם היו עדי הזמה, מה אני יכול לעשות? והעדים לא תהיה להם מכילה לעולם. וכשחמו חכמים בדבר אמרו, להחזירו אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, כבר נגמר הדין, אז ממילא זה מצבו, אלא יהרג ויהיה קולר תלוי בצוואר עדים, והמוות שלו ייפול על העדים. נו מה לעשות? שואלת הגמרא פשיטה, שואלת הגמרא פשיטה, כל כמיני, השאלה שואלת הרבה יותר חזק. אומרת הגמרא, מה זה ויהיה קולר תלוי? וכי האדם עצמו היוצא להרג יכול לעמוד כנגד זוג עדים? יכול לעמוד נגד עדים? עומדים פה שני עדים והעדים מעידים, והתורה אמרה, אופי שניים עדים יקום דבר, אז כשרותם של העדים, כל זמן שלא הוכחת אחרת, היא ודאי לפני הכל. אז מה אכפת לי מה שהוא אומר? את מי זה מעניין? זה בכוחו בכלל? עונה הגמרא, לא צריך דקהדרי באוסהדה. מדובר שהעדים חוזרים ואומרים שהוא באמת דובר אמת, והוא לא עשה את המעשה. ואנחנו עדי שקר. ושילמו לנו כסף בשביל לבוא ולהעיד. ובכל זאת אני אומר שהאדם הזה יוצא להיהרג. אומרת הגמרא, מה הסיבה? הגמרא הולכת אחרת, שואלת הגמרא, וכי אדרי מי הווה? זה לא עוזר, גם אם הם חוזרים בהם זה לא מעניין, הרי כיוון שהגיד שהוא ואינו חוזר ומגיד, יש לנו כלל, כיוון שהגיד הוא כבר מסר עדות, ועכשיו הוא אומר לנו הגדה חדשה שמכחישה את ההגדה הראשונה, שהוא ואינו חוזר ומגיד. למה? כי התורה אומרת רק על ההגדה הראשונה, אם לא יגיד ונשא אבונו, אבל אחרי שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אין בכוחו להתחרט. ביאור הדבר, כביכול התיימד אקרו, כביכול הטעמה של הפסוק, זה מכיוון שאנחנו באים ואומרים שאנחנו חוששים שבעצם העדים האלה קיבלו רגליים קרות, הם לא רוצים שיהודי מישראל ימות בגללם, לא בגלל שבאמת הוא לא עשה את המעשה, אבל הפחד הזה, כפי שרשי מבין בסוף השורה הראשונה למעלה בעמודה מצד שמאל, דהי דהדרבו דאמרי מה לנו לחוף בדמו. ולכן באה התורה ואמרה, כיוון שהגיד שוב אינו חובר ומגיד. אומרת הגמרא, לא צריכה דאף על גב דיהי ויתאמה למלטיו, כי ההוא מעשה דבאי מחסר. אומרת הגמרא, גם אם הוא יבוא ויגיד לנו עכשיו העד שאני הייתי שונא שלו, ויסביר לנו בדיוק למה הוא עשה את המעשה הזה. הדין הוא כיוון שהגיע תשוב אינו חוזר ומגיד, ולכן הוא לא יכול לחזור בו. כיוון שהגיע תשוב אינו חוזר ומגיד, את העדים אני לא יכול למצוא לו צעד זכות, כן, למצוא לו כל סיבה בעולם כדי לבוא ולהוריד את העדים, כן, אבל הודעת העדים לא מתקבלת. איך הם יכולים לשים את עצמם? אבל הם לא היו עם מישהו במקום אחר. אם הם היו מביאים היה מצוין. שום דבר, שום דבר, עד מפי עד, אין לזה שום כוח. ולא זו בלבד, אז רשי בהרחבה בצד שמאל, רשי מביא בהרחבה את מה שמובא בסוגריים בגמרא, זה באי מחסיה. אומר רשי, מה זה באי מחסיה? מספר רשי בקצרה ממש. אומר רשי, מעשה במוחס אחד ישראל רשע שמת, ובו ביום מת אדם אחד גדול בעיר, ובאו כל בני העיר ונתעסקו במיטתו, וקרובי אותו מוחס הוציאו גם את מיטת המוחס אחריו, וקפצו עליהם אויבים והניחו המיטות וברחו. והיה שם תלמיד אחד שישב לו עם מיטת רבו, לאחר זמן חזרו גדולי העיר לקבור את המוחס, את החכם סליחה, ונתחלפה להם מיטתו בשל מוחס. והיה אותו תלמיד צועק ולא הועיל, וקרובי המוחס קברו איתם החכם, ונצטער בה אותו תלמיד מאוד, מה גרם לקבר זה בביזיון, ומה זכה אותו רשע לקבר בכבוד גדול כזה? מה גרם לו את הדבר הזה? נראה לו רבו בחלום, ואמר לו, אל תצטער, בוא והרי לך בכבודי בגן עדן בכבוד גדול, ובוא והרירה אותו האיש בגיהנום, וציר של פתח גיהנום סובב באוזניו. אבל פעם אחת שמעתי בגנות תלמידי חכמים ולא מחיתי, ולכך נענשתי. למה באמת את הקבורה שלי לא עשו בכבוד כמו שעשו לו? למה אני נקברתי בביזיון? והסיבה היא כי שמעתי בגנות תלמיד חכם, זה אותו רב לזר ברב שמעון, שלמדנו בבבא מציאה, שיצא לו תולעת מהאוזן אחרי 22 שנה, ואשתו חששה שמה. ולא, פעם אחת שמעתי. וזה פעם אחת הכין סעודה לשר העיר, המוחס הזה חשב שהשר של העיר מגיע, ובסופו של דבר הוא לא הגיע, ולא בא שר העיר, וחילקה לעניים, אז מגיע לו שכר, וזה היה שכרו. אמר אותו תלמיד, עד מתי יהיה אותו האיש נידון בדין קשה? עד מתי המוחס הזה יישב שם עם הציר של האוזן שלו בגיהנום? אמר לו, עד שימות. מי? שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היה העבד, שמעון בן שטח היה מגדולי הדור, ויכנס תחתיו. אמר לו, למה? אמר לו, מפני נשים מחשפניות ישראליות שיש באשקלון ולא עושה בהם דין. למחר סיפר אותו תלמיד דברים לשמעון בן שטח, מה עשה? כינס 80 בחורים בעלי קומה, והיה אותו היום יום גשמים, ונתן קד גדול ביד כל אחד ואחד, וקיפל תלית בתוכה, ואמר להם, יזהרו בהם שהן 80, ובשעה שתיכנסו יגביע איש אחת מהם מן הארץ, ושוב הן מחשפות שולטות בכם, ואם לאו לא נוכל להם. הלך לו שמעון בן שטח לטרקלין שלהם, והניח הבחורים מבחוץ. אמרו לו, מי אתה? אמר להם, מחשף אני, ולנסותכם בכשפים באתי. אמרו לו, מה כשפים בידך? אמר להם, יכולה אני להביא לכם 80 בחורים עטופי תליתות נגובות, ואף על פי שהוא יום גשמים. אמרו לו, הרי. יצא לחוץ ורמז להם, הוציאו התליתות מן הקדים, התעטפו בהם ונכנסו, ואחף כל אחד את אחת מהם והגביה, ויכלו להם, והוציאום ותלאום כולם, ונתקנעו קרוביהם בדבר. הקרובים של המחשפות האלה מאוד הקפידו, ובאו שניים מהם וחיזלו דבריהם, והעידו על בנו של שמעון בן שטח חייב מיתה, ונגמר דינו. וכשהיה יוצא להיסכל, יש קצת פה בעיה עם על מה בדיוק תפסו אותו, לכאורה תפסו אותו על מעשה של רצח, באו ותלו כאילו הרג נפש, והרי על נפש לא עושים סקילה. אמר, אם יש בי אבון זה לא תהיה מיתתי כפרה לי, ואם אינו כן תהיה מיתתי כפרה על כל עוונותיי. וקולר תבואו בצוואר עדים ושמעו אלה וחזרו בהם ונתנו טעם לדבריהם, מחמת שנאת האנשים, ואף על פי כן לא נפטר. המרגליות היה מוסיף פה את ההמשך, מה שמבואר בירושלמי, אבל למעשה זה מה שהיה פה. הכל נמצא בירושלמי במסכת חגיגה. זאת אומרת, לא, הם באו בגלל השנאה שקרה מתוצאה מזה שהרגו את האנשים, הם הסבירו ונתנו טעם לדבריהם. והוא אמר לו לאבא שלו, שמעון בן שטח הרי לא ישב במושב בני, זה היה בן שלו. הוא אמר לו, כיוון שהגענו עד פה וצריך לעשות רצון קונו, וכיוון שנתפסתי הזה, וכיוון שהגיד שהוא ולא חוזר ומגיד, ובאמת הרגו אותו. אומרת המשנה, היה רחוק מבית הסקילה 400. המשנה הזאת היא כהמשך למשנה הקודמת, למדנו קודם שהיה רחוק 10 אמות, אז התחילו להתוודות. עכשיו כבר קרובים דלת אמות לבית הסקילה, מפשיטים אותו את בגדיו, האיש מכסים אותו מלפניו, האישה מלפניה, ומאחריה דברי רב יהודה. והחכמים אומרים, האיש נסכל ערום ואין האישה נסכלת ערומה, ומיד מבאר את הגמרא תנו רבנן. האיש מכסים אותו פרק אחד מלפניו, אומר רש"י, כלומר מעט מעט מלפניו, ויש אומרים פרק חתיכת בגד, ואישה שני פרקים בין מלפניה בין מאחריה, מפני שכולה ערווה דברי רב יהודה. והחכמים אומרים, האיש נסכל ערום ואין האישה נסכלת ערומה. מה איתה, מה יהודי רבנן? מאיפה הם לוקחים שרק האיש נסכל ערום? אמר קרא ורגמו אותו. מה אותו? אילי מה אותו ולא אותה, שאישה לא מביאים אותה לבית הסקילה, והכתיב הוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא. זאת אומרת שדין סקילה נמצא גם באיש וגם באישה. אלא מה אותו? אותו בלא כסותו, האותה בכסותה. אז יש מיעוט בפסוק שממעט שרק אותו ולא אותה. רב יהודה אומר, אותו בלא כסותו, לא שני איש ולא שני אישה. אומר רב יהודה, אי אפשר לומר שהפסוק בא למעט אותו, כי הרי הוקשו איש לאישה לכל עונשים שבתורה. ומכיוון שכן, כשכתוב אותו בפסוק, זה לא בא למעט. אז אם הפסוק לא בא למעט, אז הדין שיש באיש, יש באישה. אם ככה, אז למה בכל זאת? למאמרה, מסיקה מיד הגמרא, דרבנן חנשי להורה, ורבי יהודה לא חייש להורה, אומרת הגמרא, כנראה שנצטרך לבוא ולומר, שמה המחלוקת? רבנן חייש להורה. מה פירוש רבנן חייש להורה? אבל אנחנו אמרנו שיש פסוק, אותו ולא אותה. אומר רש"י, להורה, שמה יתנו בעיניהם ויבואו לידי הרהור. דהי לב היי טעמה, נהידה לרבנן לא הצריכו הקרא להפשיטה. נכון, מדין תורה לא צריך אותו ולא אותה, אבל נאבד בענן כדי שתמות מהר. נכון שבאמת מצד הפסוק לא הייתי צריך את זה, אבל ברור לו מיטה יפה כפי שנבהר מיד בהמשך. אז היה צריך להיות שמצד הבית דין אנחנו נעשה את זה כדי להקל את מיטתה. אז למה בכל זאת לא עושים את זה? כנראה הדרך היחידה, כי רבנן חוששים להרהור ורבי יהודה לא חושש. שואלת הגמרא, ואיפכא שמינן להו, יש לנו בדיוק משנה הפוכה במסכת סוטה. דתנן, הכהן אוחז בבגדיה של אותה סוטה שמביאים אותה להשקות את המים המרים המעוררים. אם נקראו הבגדים נקראו, ואם נפרמו קריאה וכפשוטו. אם נפרמו, אומר רש"י, קרע משונה לכאן ולכאן לחתיכות קטנות, נפרמו. עד שמגלה את ליבה וסותר את שערה. רב יהודה אומר, אם היה ליבה נאה לו היה מגלהו, ואם היה שערה נאה לו היה סותרו. למה? אז הנה אנחנו רואים, כי אנחנו לא רוצים, כי חוששים להרהורה. אומרת הגמרא, אמר רבא, אפשר לדמות את המקרים? התמיינו תאמה שמה תצא מבית דין זכה והתגרו בפרחי כהונה, הכה המקטלה. אומרת הגמרא, איזה קושייה יש לך לרב יהודה? בישלמה באותה אישה שיוצאת להרג, האישה הזאת היא ודאי עכשיו תמות, אין ספק. ממילא שם רב יהודה אומר את דינו. אבל בפרשת סוטה, למה רב יהודה בא ואומר שאנחנו לא מגלים? כי מי אמר לך שבאמת היא זינתה? הרי אנחנו רק יודעים שהיא נסתרה, בעלה קינלה, היה ייחוד וסתירה, אבל אף אחד לא אומר שאני באמת באמת היה מעשה. ואם ככה, אז המים המעוררים לא יפעלו, אז האישה הזאת מחר תסתובב ברחוב, שמה אני חושש, ולכן שמה אני לא מגלה. אומרת הגמרא, אי וכי תימה עתי להתגרו יבאחרנית, מה פירוש? גם אותה הכה שיוצאת להרג, אבל אם מגלים אותה, אז מחר יבואו אותם אלה שנמצאים ויתגרו באחרת. אומרת הגמרא, מרא בגמיר אין יצר רע שולט אלא במה שעיניו רואות. תוספות מזכיר את הגמרא במגילה, כל האומר אחיו מיד מקרי. ותוספות אומר, כפי שהגמרא שמה אומרת, ביודעה ומכירה. אמר רבא, דרב יהודה, דרב יהודה קשה, דרבנן לדרבנן לא קשה, מה קרה? ישבת לי את השאלה מרב יהודה לרב יהודה, ומרבנן לרבנן לא קשה? חוששים לעירור או לא חוששים לעירור? אלא אמר רבא, דרב יהודה, דרב יהודה לא קשה, כדי שנינן זה נשארנו עם הדברים כמו שאמרנו. יש לחלק בפרשת סוטה, ששם אפשר שמחר היא מתהלכת ברחוב, לבין סתם אישה שיוצאת להסתכל, שהיא לא תהיה ברחוב. דרבנן, דרבנן נמי לא קשי, אמר קרא ונבשרו כל אנשים ולא תעשנה כזימתכנה. הכה אין לך איסור גדול מזה. אומרת הגמרא דבר כזה, לגבי אישה שיוצאת להרג, אנחנו צריכים למען ישמעו ויראו. אז אם אחת יוצאת להיסקל, אני לא צריך גם לבזות אותה בזה שאנחנו באים וקוראים את בגדיה. עצם זה שרואים שהאישה הזאת היא מסקלת, זה כבר עושה לכל אחד את הפחד הנורא בלב, למען ישמעו ויראו. אבל במקרה הזה של פרשת סוטה, שם ייתכן מאוד שהמים המעוררים לא יפעלו. שם ייתכן מאוד לא רק מסיבה שבאמת היא לא זינתה, אבל בוא נצא מתוך הנחה שהיא באמת לא זינתה, אבל המעשה שלה הוא מעשה של זנות. הרי הבעל שלה קינה לה והתייחדה עם דם, עם אדם זר, והיא עברה בזה איסור. אז מה אנחנו עושים כדי שנשים אחרות לא יבואו להתייחד עם מישהו אחר? אז לכן האישה אומרת לעצמה, גם אם זאת ששותה את המים בסופו של דבר, לא צוותה בטנה ונפלה ירחה, אבל הביזיון עד הדבר הזה, וככה שראו אותה מגולה, אז אם ככה זה יגרום שבמקום אחר וניבשרו כל הנשים. שואלת הגמרא, וחיתם עליה ותביתרת, אז בוא נעשה את שניהם, גם נבזה אותה וגם נסקול אותה. עונה הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר קרא ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. שואל תוספות, מי אומר שהפסוק ואהבת לרעך כמוך מדבר על מוות? אולי ואהבת לרעך כמוך מדבר שאם אתה פוגש חבר חי, ואהבת לרעך כמוך, זה לא נוגע לענייני מיתה. אומר תוספות, ויש מפרשים משום דלרעך כמוך לא שייך מחיים, דחייך קודמים. לא שייך, שניים הולכים בדרך, יש לו בקבוק שתייה, למי הוא נותן? שותה לבד, חייך קודמים. אז ואהבת לרעך כמוך, זה בלתי אפשרי לומר על חי. אז על מה הפסוק מדבר? על המת, ברור לו מיתה יפה. הנה מי הוא מביא, ויש מפרשים משום דכתיב, ברישא דקרא לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לרעך. ונוקם זה נקמה, זה דבר שנאמר לגבי מיתה. אומרת הגמרא, לאמא דרב נחמן תלוי לכאורה, דברי רב נחמן, ברור לו מיתה יפה, זה בעצם תלוי במחלוקת הנעים שלפנינו. שהרי לפי חכמים צריך לברור לו מיתה יפה, לפי רב יהודה סוקלים אותה בלא בגדים, דהיינו לא בוררים לה מיתה יפה. אומרת הגמרא, לא דכולן מעית לדרב נחמן, ובאמת אני אומר, ואהבת לרחק כמוך, ברור לו מיתה יפה. והכה באקה מפליגי, מר סבר חכמים, בזיון ידעין יש עדיף על היתפי מניחי דגופי. אדם עדיף שלא יהיה לו נוח, שיהיה לו עוד רגע איסורים, אבל הוא לא מתבזה. ומר סבר חכמים באים ואומרים, רב יהודה בא ואומר, ניחה דגופי עדיף מבזיון. האישה מעדיפה את הביזיון, אבל למהר יותר מהר את מותה, ואז ברור שברגע שהיא בלא בגדים, אז המוות יותר מהיר, לכן אנחנו באים ואומרים שאנחנו כן מפשיטים, אבל ברמה העקרונית, ברור לו מיתה יפה, זה דין המוסכם על כולם. לאחר שכבר היינו דלת אמות מבית הדין, הגענו עכשיו לבית הסקילה. אומרת המשנה, בית הסקילה היה גבוה שתי קומות, אחד מן העדים דוחפו על מותניו. זאת אומרת, עומד שם, יוצא להסתכל, ובא מאחוריו אותו עד, כי יד העדים תהיה בו בראשונה, ודוחף אותו מאחור ומפיל אותו לארץ. נהפך הליבו, מה קורה אם בזמן הנפילה הוא יתהפך והפנים שלו כלפי מטה? הופכו על מותניו, אז אנחנו הופכים אותו שהפנים שלו יהיו כלפי מעלה. למה? כיוון שעכשיו צריך לזרוק עליו אבן, ואם זורקים עליו אבן בגב זה לא כמו לזרוק על הלב שהוא ימות מיד. ואם מת בה, אם כבר בנפילה הוא מת, יצא, לא צריך להשליך עליו את האבן. אז קיימנו בזה את מצוות הסקילה. ואם לאו, השני, דהיינו העד השני, נוטל את האבן ונותנו על ליבו. אם מת בה, יצא. אם הוא מת על ידי האבן, קוים. ואם לאו, אם הוא לא מת על ידי השלכת האבן, רגימתו בכל ישראל, שנאמר יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. אז עד אחד דוחף, עד אחד משליך את האבן, ואם זה לא הועיל, אז באים כלל ישראל. תנה שואל את הגמרא, מספר את הגמרא, ברייתא. מה שלמדנו במשנה, בית הסקילה היה גבוה שתי קומות, וקומה שלו, גם היוצא להרג, הרי סוקלים אותו כשהוא עומד, הרי כאן שלוש, בסך הכל, גובה כביכול שלוש קומות. שואל את הגמרא, מבינן כולה היי? צריך כל כך הרבה בשביל להרוג אדם? ורמינו, יש לנו משנה, דפנון, מסכת בבא קמא.
מה זה שלוש קומות? זה שלוש מטר בעצם.
למה? בן אדם הוא לא מטר.
בן אדם הוא מטר.
שש מטר, שבע מטר.
למה?
למה לא?
כל קומה זה... אם קומה זה קומת אדם...
קומת אדם, מטר שמונים. בערך שתי מטר, שש. אומרת הגמרא, מה השאלה של הגמרא? ורמינו. מה בור שהוא כדי להעמיד עשרה טפחים, כל כדי להעמיד עשרה טפחים, זאת אומרת שתיאורטית אפשר למות גם בעשרה טפחים, אז בוא נפיל אותו בעשרה טפחים. אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, אמר קרא, ועשתה לרחה כמוך, ברור לו מיטה יפה. כמו שאתם אומרים, באופן נורמל הוא לא ימות בכזה צורה, ואנחנו רוצים שהוא ימות מיד ולא יתעשר. שואל את הגמרא, יחי להג בצפי, אז אם אתה רוצה שהוא ימות מיד, אז בוא נזרוק אותו מישראלי, ואז בטוח שהוא ימות מיד. עונה הגמרא משום דמי נבל, ברור לו מיטה יפה. וכשאני אומר ברור לו מיטה יפה, פירושו של דבר שאני גם צריך לדאוג שהוא לא יתבזה במיטתו, ואם תזרוק אותו ממקום גבוה יותר אז יתפרקו איבריו, וזה גם אנחנו לא רוצים. לכן נתנו לנו את השיעור הזו. אחד מן העדים דוחפות, תנו רבנן, מניין שבתחייה, מאיפה אנחנו יודעים? וזה מתבסס על מה שנאמר במתן תורה, שמי שיגע בהר, אם ירו ירא עוף הכל יסכל. מניין שבתחייה, מי אומר שמי שהיה נוגע במעמד הר סיני בהר, היו צריכים לבוא ולזרוק אותו, לדחות אותו, לדחוף אותו? תלמוד לומר ירו, לשון השלכה, ירה בים. ומניין שבסקילה, תלמוד לומר יסכל. זאת אומרת, שאם צריך סכול, לשון אבנים. אומרת הגמרא, ומניין שבסקילה ובתחייה, זאת אומרת שאם צריך את שתיהם כי דחפו אותו והוא לא מת, אז צריך גם לזרוק עליו אבן. תלמוד לומר סקול יסקל או ירו ירא. אז נאמר לנו פה ריבוי, סקול יסקל, ובא התורה ומרבה, או ירו ירא. ומניין שמת בתחייה יצא, אז מי אומר שמספיק באמת דחיפה, אולי צריך את שניהם? תלמוד לומר או לחלק, או ירו ירא. מניין שאף לדורות, כן? אז אולי זה היה הוראת שעה שמה במעמד הר סיני. עונה הגמרא, תלמוד לומר סקול יסקל בלשון עתיד, לא כתוב סקול סקול או דחו דחו ירו ירו, אלא סקול יסקל, ככה תעשה גם בעתיד.
אם הידור
הזה תמיר, הערה חשובה מאוד, ידובר. אומרת הגמרא, ואם לאו, ואם לאו, אם הוא לא מת, עד השני נוטל את האבן. נוטל? שואלת הגמרא, הוא לבד לוקח את האבן? והתניא, למדנו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אבן הייתה שם מסוי שני בני אדם, נוטלה ונותנה ליבו, אם מת בה יצא. אז הנה אתה רואה שצריך שניים. איך אתה אומר נוטל? ולתיימך, שואלת הגמרא, תיק של אחי גופה, עד שאתה שואל אותי מהמשנה, שאל על הברייתא עצמה, מסוי שני בני אדם נוטלה ונותנה ליבו. קודם אתה אומר שצריך שניים להרים, ואחרי זה אתה אומר שאחד נוטלה, אז שניים או אחד? אלא דמדללי בהדי חברי, באמת מרימים את זה ביחד, ושדלי אי הוא כהיכי דטייסי מרזיה. תמיד כששניים ביחד משליחים דבר, זה ממהר, זה מעכב, הכוח שלו הוא פחות. שניים מגביעים ואחד לוקח ומשליך את זה בכוח, כדי למהר את מיטתו, ברור לו מיטה יפה ולא לעכב. ולכן, ואם לאו, רגימתו בכל ישראל. והתניא מעולם לא שנה באדם, שואלת הגמרא. מעולם לא קרה דבר כזה. אומרת הגמרא, מי כאמינה דאביד? דימי צריך כאמינה. מה קורה אם היה צורך נעשה את זה, אבל מעולם לא היה כזה דבר. מעולם לא היה דבר כזה. סיימנו בזה, אומרת הגמרא, אמר מר אבן הייתה, משמע שקבוע היה אבן בבית דין. והתניא למדנו בברייתא, אחת אבן שנסתל בה, ואחת עץ שנתלה עליו, ואחת צעיף שנהרג בו, ואחד סודר שנחנק בו, כולם נקברים עמו. אז איך אתה אומר לי שאבן הייתה בבית דין, הרי קברו את זה? לא צריכה דמיתקני ומי תאחין החילופיו. כן, קוברים את זה, אבל מיד מביאים אחר לבית דין ומעמידים במקום זה. נקברים עמו, שואלת הגמרא, והתניא אין נקברים עמו. אמר רב פאפה, מה עמו? עמו בתפיסתו, לא הכוונה בתוך הקבר, אלא בתוך דלת אמות שלו, קוברים גם את הכלי שאיתו הוא נהרג.